טוב, צהריים טובים לכולם. כל מי שקורא תנ"ך יכול מיד לשים לב לעובדה שהתנ"ך מחולק לסוגות ספרותיות שונות. יש חוקים, מצוות, יש סיפורים, פרוזה, יש שירים, סוגים שונים. יש שחושבים שהעיסוק בצורה הזו של התנ"ך במידה מסוימת כביכול מחלן את התנ"ך, הופך אותה לעוד ספר בין הספרים. במאמר שכתב הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, שימי עיון השנה מוקדשים לזכרו, מאמר שכתב לפני עשרות שנים, הוא מתמודד עם הטענה הזו. לפניכם הדף מקורות, המקור הראשון, מאמר שהתפרסם בספר שיצא לפני שנתיים של המכללה, ספר בשם אי שיחתי שעוסק בדרכה של המכללה ולימוד תנ"ך של ישיבת הר עציון. ראיתי שבחוברות שחילקו היום למי שלומד השנה, יש שלושה מאמרים של הרב ליכטנשטיין, אחד מהם זה תמצית מאותו מאמר. אז כותב הרב ככה: האמנם עלינו לשפוך את התינוק עם המים? האם בשל העובדה שאחרים אינם מכירים כמעט דבר מלבד הצורה, נוותר אנו ללא כל ידיעה על אודותיה? האם מוכרחים אנו והאם רשאים אנו להישאר חרשים לעוצמה הלירית שהובילה את מילטון הצעיר, שכמובן קרא את התנ"ך בשפת המקור, להצעיר כי שירים תדירים אלו שבתורה ובנביאים עולים על כל אלו, כלומר על הספרות הקלאסית, לא בטיעוניהם האלוהיים בלבד, גם באומנות הקריטית של הקומפוזיציה ניכרים הם בנקל וללא השוואה מעל לכל צורות הביטוי של השירה הלירית? אני מאמין כי תשובתנו צריכה להיות לא מהדהד. כמובן, אדם המחויב ליהדות ובן תורה לו כל שכן, לא יראה בשירת הים או בשירת דבורה רק ספרות. אך זאת לא משום שהן אינן כאלה, אלא משום שהן, בעיקרו של דבר, הרבה יותר מספרות, מעבר לכל חישוב. הברייתא במסכת סנהדרין לא התנגדה להתרשמות מאפייניו האסתטיים של שיר השירים, שהרי בסופו של דבר עיקרו שיר, כפי שהבחין רש"י. היא התנגדה להתייחסות לקודש הקודשים של רבי עקיבא כתופעה מוזיקלית ספרותית בלבד. ויחד עם זאת, להתייחסות לאלמנטים ספרותיים כהיבט אחד מכלל גישתנו לכתבי הקודש, נודעת חשיבות רוחנית. אז זה ככה כהקדמה, אנחנו עוסקים היום בנאום, מתייחסים לצורה, אני מקווה גם לתוכן, ויש חשיבות גדולה שאנחנו לומדים תנ"ך גם להתייחס לצורות הספרותיות השונות. משחר ההיסטוריה, מנהיגים ואנשים בעלי השפעה אחרים השתמשו בנאום על מנת לשכנע את מתנגדיהם וגם את האנשים שתמכו בהם בצדקת דרכם. יש לנו בדור האחרון, אפשר להזכיר נאומים גדולים לאורך ההיסטוריה, אבל אם נזכר בדורות האחרונים, נאומים מפורסמים מבין הגויים, מאומות העולם, נזכיר את הנאום של מרטין לותר קינג, יש לי חלום, I have a dream, הנאום של צ'רצ'יל, דם, יזע ודמעות. בהקשר שלנו, הנאום של הנשיא הרצוג בעצרת האום, כנגד ההצהרה, כנגד ההחלטה שהציונות היא גזענות. לנאום יש הרבה מאוד כוח והרבה מאוד השפעה. ההגדרה המילונית לנאום הוא העברת מסר יחסית ארוך לציבור של שומעים באמצעות דיבור על פה. ניתן להנגיד את הנאום לשתי צורות דיבור אחרות. מצד אחד, הנאום שונה מהרצאה בכך שהרצאה מטרתה בעיקר להעביר מידע, ונאום מטרתו לשכנע. הנאום גם שונה מדיאלוג, כי בדיאלוג יש דו-שיח, ונאום בעיקרו, לפעמים יש הערות ביניים, אבל נאום בעיקרו הוא דיבור רציף של הנואם. אריסטו עסק בתורת הנאום בספר מפורסם בשם הרטוריקה, והוא הבחין בשלוש יסודות בסיסיים של הרטוריקה שיש בכל נאום, לפחות בכל נאום אידיאלי. אחד זה האתוס, השני זה הפתוס והשני זה הלוגוס. האתוס זה האישיות. כאשר נואם רוצה להצליח בנאומו, הקהל ששומע אותו צריך להכיר ולהאמין באישיות שלו. אם הקהל לא מאמין באדם שעומד מולו, לא חושב שהוא דובר אמת, אין בו אמון, אז לא משנה כמה הוא ידבר יפה, הדברים שלו לא ישכנעו. זה האתוס. הלוגוס זה הלוגיקה. נאום שרוצה לשכנע, שרוצה להצליח, צריך להיות בנוי בתבונה, בצורה נכונה, מבחינת המבנה שלו, מבחינת הטיעונים הלוגיים שלו. זה הלוגוס. והפתוס זה השימוש באמצעים הרטוריים הרגשיים יותר. אם זה מילים מיוחדות שבוחרים לומר כדי לעורר אצל השומעים רגש, אם זה שימוש בידיים, בתנועות הגוף, בצורת הדיבור, בקול או בלחש, זה כל מיני אמצעים שאריסטו הכניס אותם תחת הקטגוריה של פתוס. בנוסף, אריסטו חילק את תורת הנאום האידיאלית לארבעה חלקים. זה נאום אידיאלי. אחד, מבוא, איזושהי פתיחה שבאה להכניס את קהל השומעים לאווירה. השני, זה הצגת הבעיה. השלב אולי המרכזי שבו מדברים על הנושא. השלב השלישי זה העלאת הטיעונים, שבו אחרי שמציגים את הנושא אומרים מה תכלס, מה רוצים לעשות, מה רוצים להשיג. והשלב האחרון זה הסיום, שמטרתו או לסכם שוב ולחדד את העניין המרכזי, או להעלות את סף הרגש ולסיים את הנאום מתוך תקווה שהקהל ימחא כפיים, והדברים התיישבו על ליבו. עד כאן הקדמה קצרה על תורת הנאום האוניברסלית. גם בתנ"ך אנחנו מוצאים עשרות רבות של נאומים מסוגים שונים. כמובן שבשיעור הזה אני לא מתיימר לעסוק בכל הסוגים הללו, כי יש עשרות ואולי מאות. נביאים, כמובן, אנחנו פותחים היום ספר דברים, פרק א', נאום משה, נאומי משה. כל ספר דברים הוא מחולק לשלושה נאומים גדולים של משה, אז זה ודאי נאום אחד ארוך. הנביאים, מלכים, מנהיגים, יש המון נאומים גדולים. וגם הכותרת כמובן של השיעור היא מאוד יומרנית, להגיד זה הנאום הגדול של התנ"ך. יש מן הסתם עוד הרבה נאומים שאתם יכולים לחשוב עליהם אחרי השיעור או עכשיו, שאני לא אצליח לגעת בהם, אבל צריך כותרת לשיעור, אז כתבתי הנאומים הגדולים בתנ"ך. ואני מקווה שכן בחרתי כמה נאומים גדולים. עכשיו, מה אני מתכוון גדולים? פעמים נאום מצליח במשימתו המיידית. זאת אומרת, לנואם יש מטרה לשכנע את מי שעומד מולו ולשנות את מעשיהם, לשנות את דרכם, להצביע אחרת, לעשות משהו אחר. ולפעמים הנאום מצליח בזה. זאת אומרת, אחרי שהנאום מסתיים, הקהל משתכנע. אבל יש נאומים טובים מאוד, חזקים מאוד, שלפעמים לצערנו, לפעמים לא לצערנו, תלוי בסיטואציה, לא הצליחו לשכנע את האנשים ששמעו אותו. אבל לדורות יש להם ערך רב. אז ודאי בתנ"ך, אם אנחנו הולכים לתקופת הנבואה, לנאומים הגדולים של הנביאים, אז לצערנו הרב, רבים מהנאומים האלו לא הצליחו לשכנע את קהל השומעים. אבל הערך שלהם, כמובן לדורות, הוא גדול מאוד. אז אנחנו נפתח לפחות בנאומים שכן שינו את ההיסטוריה בהווה שלה, הצליחו לשכנע את קהל השומעים. ועוד נקודה אחת, כשאני מדבר על נאומים גדולים, וזה נקודה בסיסית כאן בשיעור, אני מדבר על נאומים הבנויים היטב. זאת אומרת, כשאנחנו קוראים נאום בתנ"ך, לפעמים אנחנו יכולים לחשוב שהדובר חשב על הדברים עכשיו. זאת אומרת, היה איזושהי סיטואציה והיה צורך לעשות משהו, אז בסוג של אינסטינקט הוא שלף דיבור, נאום, ואמר אותו. אבל לפעמים זה ככה באמת, ולפעמים באמת אנחנו נמצא נאומים בתנ"ך שהם לא הכי מסודרים, כי הם באמת בנויים על איזשהו סוג של החלטה רגעית, וההתרגשות תהיה מאוד ניכרת. אבל היום אנחנו נעסוק בנאומים שאני חושב שניתן בהחלט לומר שהם בנויים היטב, מה שאומר שמישהו הכין אותם, שמישהו חשב היטב איך עכשיו הוא מצליח לפצח את הסיטואציה שבה הוא נמצא, לנסות לשנות את המתרחש, ולכן הוא חשב היטב מה הוא הולך להגיד ואיך הוא הולך להגיד אותו. אז אנחנו נפתח, יש כאן גם בדף המקורות, עם הנאום של יהודה, בבראשית פרק ממדלת, אולי הנאום המפורסם ביותר בתנ"ך. הסיטואציה מוכרת לכולנו, יהודה והאחים מסתבכים הסתבכות נוספת עם אותו אדון, שמדי לא יודעים עדיין שהוא יוסף, במצרים. ובשלב הזה של הסיטואציה, אחרי שהם חוזרים עם בנימין, והם מקווים שבכך הכל ייגמר, אז פתאום הם מוצאים את עצמם בהאשמה חדשה. בנימין, כך מאשימים, גנב את הגביע, והאדון דורש להשאיר אותו אצלו עבד לעולם. וכמובן, זה, האחים נדחקו אל הקיר, כל ההבטחות ליעקב אי אפשר עכשיו לעמוד בהם, ואיך באמת יחזרו האחים בלי בנימין. ולכן יהודה עושה את הדבר האחרון שהוא יכול לעשות, וזה הנאום באמצעות הדיבור. כן, מעניין שבמדרשים, חז"ל מציגים את יהודה גם כמי שהלך להילחם כנגד יוסף, אבל בלפי הפשט, יהודה משתמש בכוח הדיבור. אולי נקרא קודם כל את נאומו של יהודה בפרק מ"ד בבראשית, פסוק י"ח, ואחר כך ננתח ונראה באיזה אמצעים משתמש יהודה על מנת להבקיע את ליבו של האדון. כן, זה אמרנו מקודם, זה הנאום אולי מפורסם ביותר, זה גם הדיבור הישיר, הרציף, הארוך ביותר בספר בראשית, 17 פסוקים. נקרא את הדברים. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך הדבר באוזני אדוני, ואל יחר רבך בעבדך, כי חמוך כפרעה. אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו האבו. ותאמר אל עבדיך, הורדיהו אליי, ואשים עיני עליו. ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו ומת. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיפון לראות פניי. ויהי כי עלינו אל עבדך אבי, ונגד לו את דברי אדוני. ויאמר אבינו, שובו שברו לנו מעט אוכל. ונאמר, לא נוכל לרדת, אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו, כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לאשתי, ויצא האחד מאיתי ואומר, אך טרוף טורף, ולא ראיתי ודנה. ולקחתם גם את זה מעם פניי וקראו אסון, והורדתם את צוותי ורעה שאולה. ואתה, כבואי אל עבדך אבי והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה ונפשו, והיה קירותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדך את צוות עבדך אבינו ביגון שאולה. כי עבדך רב את הנער, מעם אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים. ואתה, ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. כי איך אל אל אבי והנער איננו איתי, ונראה ורעה אשר ימצא, ורעה אשר ימצא את אבי. בואו ננסה לראות כיצד בונה יהודה נאום, שוב, בנוי היטב ולא רק מתפרץ ברגש. דבר ראשון, כפי שגם מופיע בדף, אפשר לראות שהנאום מחולק לארבעה חלקים. במקרה הזה די דומה למה שאריסטו בספרו הציע, כי נאום זה משהו אוניברסלי, ולכן אנחנו יכולים למצוא במקומות שונים ובזמנים שונים שאנשים משתמשים באותם אמצעים. אז הנקודה הראשונה זה בפסוק י"ח, בקשת רשות הדיבור. זה הדבר הראשון שיהודה עושה, נחזור כמובן בהרחבה עוד רגע לדבר הזה. לאחר מכן יש את עיקר הנאום בפסוקים י"ח עד כ"ט, כאשר יהודה מתאר את העובדות. עוד לא טוען כלום, אלא רק מתאר את העובדות. כפי שמופיע בדף, יש כאן שני דברים. נקודה אחת זה תיאור המפגש הראשון בין האדון לאחים, ולאחר מכן תיאור הדו-שיח בין האחים ליעקב. החלק השלישי זה כבר העלאת הטיעונים. אחרי שיהודה מתאר את מה שהרה, עכשיו הוא עובר לתכלס. מה אני רוצה ממך? עוד נראה את המילה ואתה. המילה ואתה בהרבה נאומים בתנ״ך, המילה הזאת היא משמשת כמעבר משלב הדיבור המופשט אל עבר העניין המעשי. דוגמה אחת מיני רבות, בסנה אפשר לראות את זה, בשמות פרק ג', אחרי שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה ומתאר לו את מצבם של ישראל במצרים, אז הוא אומר, ואתה, אני רוצה לשלוח אותך אל פרעה, אבל יש עשרות דוגמאות כאלו. והחלק האחרון זה הסיום בפסוק למד ד'. זה המבנה הבסיסי של הנאום. כבר מכאן אנחנו רואים את ההיגיון הרב שהנחה את יהודה. שוב, אני מניח שזה לא היה תגובה רגעית, זה לא שיוסף אסר את בנימין ומיד יהודה פנה, אלא הוא ישב, חשב, תכנן מה לומר על מנת להבקיע את ליבו. בואו נעבור קצת בצורה יותר עמוקה על העניין הזה מעבר רק למבנה הבסיסי. אז אמרנו שהפסוק הראשון הוא באמת פסוק פתיחה. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני ואל לך רפך בעבדך כי חמוך כיף פרעה. קודם כל יש כאן דברי התבטלות. המטרה של יהודה כאן זה שהאדון יתה אוזנו, שיקשיב לו בכלל. כי אמרנו בהתחלה, אם הקהל לא, או השומע לא מעוניין להקשיב, אז לא משנה מה נאמר, זה לא יעזור. אז קודם כל צריך לפתוח את האוזן. יהודה עושה את זה בכך שהוא מנגיד בינו לבין האדון. האדון הוא אדון, אני עבד, הוא אומר את זה פעמיים. זה לא דבר חדש. לאורך כל הדרך האחים הדגישו את זה שהם עבדים והוא אדון, אבל כאן יהודה מדגיש את זה פעמיים. הוא גם משווה אותו לפרעה, כדי להעלות את ערכו בעיניו, ובנוסף הוא אומר ואל לך רפך בעבדך. זאת אומרת, בעצם אני באמת לא ראוי, אומר יהודה, אני לא ראוי לדבר, אני יודע שאני קצת אולי חצוף שאני מדבר לפניך, אבל בכל זאת בוא תקשיב לי, כן? זה אמור לפתוח פתח, כי אם אדם יבוא בביטחון עצמי מוגזם, אני רשאי לדבר, יגיד לו האדון, סליחה, אני לא רוצה לשמוע אותך. אבל אם הוא מתנצל וקצת משפיל את עצמו, אז זה יכול לפתוח איזשהו פתח, להקשיב ולשמוע. זה אם כן הפתיחה. לאחר מכן כאמור יהודה עובר לתיאור המאורעות. וכאן חשוב מאוד לשים לב כיצד יהודה מתאר את מה שאירע, בעיקר בהשוואה למה שהתורה סיפרה לנו שאירע בפרק מ"ב. נחמה ליבוביץ' בספרה עוסקת בהשוואה הזאת, חלק מהדברים שנאמר עכשיו אנחנו הולכים בדרכה, חלק אנחנו הולכים בדרכים אחרות, אבל ניתן גם לעיין בדבריה שם. אז בואו נראה מה יהודה, כיצד יהודה בונה את הטיעון, מתאר את המאורעות אצלנו לעומת פרק מ"ב. אז הנקודה הראשונה שבה יהודה פותח את סיפור המאורעות, פסוק י"ט, אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אב או אח? כל מי שזוכר את פרק מ"ב, זה לא מה שכתוב שם, הוא לא שאל. הסיפור כפי שהראה בפרק מ"ב הוא משהו אחר. האחים הגיעו, יוסף, שוב, אנחנו יודעים שזה יוסף וכו', אבל לצורך העניין האדון חשד בהם שהם מרגלים. וכאשר האחים רצו להתגונן ולומר אנחנו לא מרגלים, אז הם חשפו את המידע ואמרו אנחנו 12 אחים, אחד איננו וכו' וכו'. אז כאן יש נקודה ראשונה שהיא לא בדיוק מדויקת. עכשיו החזקוני הופיע כאן בדף, הוטרד מהדבר הזה. ולא, החזקוני לא מופיע כאן בדף, אוקיי, אני מצטער. אז אני אגיד לכם שהחזקוני הוטרד מהדבר הזה, ובאמת אמר שלפעמים התורה במקום אחד משלימה את מה שהיא לא אמרה במקום אחר. דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, אז פה באמת היה שאלה כזאת, כך אומר החזקוני. אבל פרשנים אחרים, הרלב"ג, וגם כך אני חושב עולה מרש"י ורשב"ם וגם רמב"ן, בעצם אומרים שיוסף, שיהודה מייפה טיפה את המציאות. המציאות באמת לא הייתה כמו שהיא, אבל כדי לחדור לליבו של האדון צריך להציג את המציאות קצת אחרת. ואיך הוא מציג אותה אחרת? דבר ראשון, הוא לא מזכיר את העובדה שהוא האשים אותם ברגול. זה לא דבר טוב להתחיל בדבר שלילי, שוב להזכיר את המעמד שלהם, את החשד הזה שלהם, ולכן את זה הוא מוחק. אבל במקום זאת, לא רק זאת, במקום זה, כאשר הוא בא ואומר, אתה שאלת אותנו, אז אומר רש"י, אומר רשב"ם, הוא בעצם מאשים אותו. הוא אומר, הכל בגללך. אתה השם. כל ההסתבכות הזאת היא בגללך. הרמב"ן מדבר על זה, מאיר את זה. מביא את מדרש חז"ל בנושא, הרמב"ן השני פה על הדף. ויש לומר עוד הדרך רבותינו שאמרו, זוהי השמת עין. יאמר, כי חמוך כפרעה, ראוי שתעמוד בדיבוריך. כי על פיך הבאנו אותו באונס גדול כאשר יזכיר, הוא פחד לפרש לו יותר. אבל בסתר דבריו, שהיה מעשה הגביע תחבולה, מאיתו לעלילם, כי למה יבקש לראותו על כורחם? וכן אמרו בבראשית רבה, הוא מביא כאן את המדרש וכו', ואז הוא מסיים יום, במשפט האחרון, סוף השורה אחת לפני האחרונה, שמה הביתך לא מבקשים, או אחותינו אותה מבקש, יאמרו כי זה היה נרמז בדבריו. אומר הרמב"ן, הוא לא אמר את כל מה שהמדרש מתאר שהוא אמר, אבל כוונת המדרש שבמילים האלו, יהודה רומז לו שאתה השם. זאת אומרת, יהודה אומר לו איזשהו משפט, שמטרתו ליצור אצלו מצפון. אתה השם בכל מה שקרה. בתוך המשפט הזה למעשה כלול אמירות יותר חריפות, אבל כמובן יהודה לא יכול לומר אותן. אבל בעצם זה שהוא מציג את המציאות בצורה כזאת, שאתה פנית, אתה זה ששמת אותנו, אתה זה שביקשת, סליחה, שאלת כמה אחים אתם, בעצם גרמת לכל מה שהתרחש כאן. אז זה הנקודה הראשונה. לאחר מכן יהודה מתאר את מה שהם ענו. ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו. גם במקרה הזה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם זה מקביל למה שנאמר בפרק מ"ב. וגם פה אנחנו רואים הבדל גדול. נקרא פסוק אחד מפרק מ"ב, פסוק מ"ב, פרק מ"ב, פסוק י"ג. שם כשאשר האחים ענו, הם אמרו ככה, ויאמרו 12 עבדיך אחים אנחנו, בני איש אחד בארץ כנען, והנה הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. זה נשמע די דומה, אבל כאן זה בדיוק המטרה של נאום. לתת דגשים קצת שונים על מנת ללחוץ על הלב. אז יש פה כמה וכמה הבדלים. דבר ראשון, שמה תואר אב. פה יש איש זקן, גם אמא, זו נקודה נוספת. איש זקן, אב זקן, לא סתם אב. נקודה נוספת, שם הוא הזכיר שיש עוד אח קטן, אבל הוא לא הזכיר את הקשר שבין האח שנעלם לבין אותו האח, ואת העובדה שזה האח האחרון מאותה אמא משותפת. כן, הסף הרגש פה הרבה יותר חזק. לא סתם אמרנו שיש אח, יש אח קטן לאב זקן, והוא היחיד שנשאר מאמו. ונקודה נוספת, הוא מזכיר פה את האהבה המיוחדת של אביו, ואביו האבו, כן? זה לא נאמר בפרק מבית פסוק י"ג, כי באמת בתיאור המציאות כמו שהיא הייתה, זה לא היה נצרח כל כך. הם לא ידעו מה הוא רצה מהם. אז הם אמרו, אנחנו 12 אחים, אמרו, אחד נעלם, אחד אצל אבא. עכשיו, כאשר הם רוצים לשכנע אותו, הוא משתמש באמצעים רטוריים משמעותיים, על מנת לחדור אל ליבו. נקודה שלישית כאן בתיאור המאורעות, בחלק הראשון של תיאור המאורעות, של מה שהתרחש בין האחים לבין אותו אדון, זה תגובת האחים לבקשה. אומר יהודה ליוסף, מה לאותו אדון? מה אמרנו לך כאשר ביקשת את זה? ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו ומת. ואז הוא מתאר שאף על פי כן אתה התעקשת. עכשיו זה לא מופיע בפרק מ"ב. לא כתוב בפרק מ"ב שהאחים אמרו לו לא. עכשיו יכול להיות שיהודה לא ממש שיקר במצח נחושה. אולי כן היה איזושהי תגובה, אבל עצם העובדה שהתורה לא תיארה את זה שם, מלמד שזה היה חסר משמעות. אבל פה הוא מדגיש לו את מה שחשוב כדי להבקיע את ליבו. והוא מדגיש לו, אנחנו אמרנו לך, זה בלתי אפשרי. אם הוא יעזוב את אבא שלו, אבא שלו ימות. ואתה בכל זאת התעקשת. זאת אומרת, באחת פסוקים, כל הפסוקים האלו, כף כף ב' שבו יהודה מתאר את ההתרחשות בין האחים לבין אותו אדון בהתחלה, כל הפסוקים האלו מטרתם לגרום לו להרגיש השם, לגרום לו להרגיש מצפון ולגרום לו להבין שהוא עושה מעשה בעייתי מאוד וקשה, הוא הולך להפריד בין אבא שמאוד אוהב את הבן שלו ואין לו עוד אח, בן כזה כי הוא היחיד שנשאר לאמו וכו' וכו'. זה מה שנקרא, מה שעוד פעם, מלשונו של אריסטו, הפתוס. מעבר להיגיון ולמבנה, אתה מדגיש מילים מסוימים, אתה מדגיש דברים מסוימים על מנת להשיג את מבוקשך. לאחר מכן יהודה, ראינו שעוד בדף, עוד פעם, שהנאום של יהודה בנוי היטב, לאחר תיאור המפגש הראשון בין האדון לאחים, הוא מתאר את הדו-שיח בין האחים ליעקב. גם פה יש הרבה דברים לראות, אבל אנחנו נתמקד רק במעט. דבר ראשון, בפסוקים בכף זין, ואחרי זה נדלג לכפתת, בואו נקרא רגע עוד פעם, ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם מדעתם כי שניים ילדה לי אשתי. ואז בפסוק כפחת הוא מתאר מה קרה לו, פסוק כפתת, ולקחתם גם את זה מאם פנאי וקראו אסון, והורדתם את צוותי ברעה שעולה. האם באמת, כך יעקב אמר להם, אתם מדעתם כי שניים ילדה לי אשתי, הרי זה לא ייתכן. ילדה לו, אשתו הזאת ילדה לו שניים, אבל נולדו לו הרבה יותר ילדים. ובאמת, מה יעקב אומר להם בפרק מ"ב, פסוק ל"ו, ויאמר אליהם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, יוסף איננו, ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, עליי היו כולנה. הוא מדבר לא רק את בנימין, הוא מדבר על יוסף, על שמעון, על בנימין. יש פה מבט הרבה יותר רחב של הצער של יעקב. אבל עכשיו המטרה היא לשכנע שבנימין מאוד קריטי. אז עכשיו יוסף אומר לו, יעקב, יהודה אומר לו, יעקב, מה הוא אמר לנו? אתם ידעתם כי שניים ילדה לאשתי. ודאי שיעקב לא יוכל היה, לא יכול היה לומר להם דבר כזה במציאות, אבל כאשר אתה רוצה לשכנע, אתה מתאר את הדברים בצורה כזו, כדי, כאמור, שמי שעומד מולך ישתכנע. נקודה אחרונה, לאחר תיאור המאורעות, יעקב, יהודה עובר להסקת המסקנות. כפי שאמרתי, החלק האחרון, השלישי של הנאום זה העלאת הטיעונים. המילה ואתה היא מסמנת את המעבר הזה מתיאור המאורע, תיאור המאורעות להעלאת הטיעונים בפסוק למד ואילך. וכאן גם כן ניתן לראות את מה שעושה יהודה על מנת לשכנע אותו. דבר ראשון, הוא שוב מדגיש את העובדה שאבא שלו ימות אם הדבר הזה יקרה. ושימו לב בפסוק למד ב', כי עבדך הרב את הנער מאם אבי. לא אבינו, אלא מאם אבי. זה נכון שיהודה עכשיו מדבר עליו, אבל שהוא מדגיש את אבי, הוא מדגיש כאן את הקשר האישי. אני מחויב באופן אישי לאבא שלי. יש בזה משהו הרבה יותר חזק. ועצם הסיום, דבר שהוא נכון, אבל עצם הסיום בעין הזה של הערבות, הוא גם כן אמור להשיג משהו, לא רק מתאר את המציאות. הוא בא לומר לאדון, תשמע, אני לא רק מבקש בקשות. יש לי גם הצעה חילופית. אני לוקח אחריות על מה שקרה. תן לי להיות במקומו. כן? זאת אומרת, לפעמים אדם יכול לתת נאום ונסות לשכנע, ויאמרו לו, מה החלופה? כן? זה מאוד אקטואלי עכשיו, בסדר? הנאום של ראש הממשלה, וברק אובמה ששואל, מה החלופה? כן? אז לא נכנס עכשיו להקשרים אקטואליים, אבל תשובה טובה תהיה, יש לי חלופה. כן? אני לא רק נואם ומדבר יפה, אני גם נותן חלופה. והנה, יהודה בא ואומר, יש לי חלופה. מכלול הדברים האלו באמת הביא לשבירת ליבו של אותו אדון, פרץ את הדרך. במקרה גם מתגלה שזה יוסף, אז זה גם הלך לכיוון שזה הלך. אבל אני חושב שאפשר לראות, שוב, שהנאום של יהודה לא רק איזשהו רגש מתפרץ, גם כזה מצאנו בתנ"ך. אבל הדוגמאות האלו, והדוגמה הזאת היא בראשונה, מראה שיש כאן נאום מחושב היטב, בנוי מצד המבנה שלו, וגם משתמש באמצעים רטוריים על מנת לשכנע את מי שעומד מולו. נעבור כעת לנאום קצר הרבה יותר, מוכר מאוד גם כן, וזה נאום המרגלים, הוא ודאי שונה באופיו וגם כאמור באורכו מנאומו של יהודה, אבל גם פה ננסה להראות שאין כאן רק רצף של משפטים ואמירות תלושות אחת מהשנייה, אלא נאום קצר אבל מובנה היטב עם הרבה מחשבה כיצד לשכנע את העם במעשיהם. אז תיאור הרקע שוב הוא מאוד מוכר במדבר פרק י' ג', על פי מה שמתואר כאן הקדוש ברוך הוא ציווה, השם ציווה את משה לשלוח אנשים, לא ניכנס כמובן כרגע ל יחס שבין זה לבין מה שמתואר עכשיו בספר דברים, שזה היה בקשה מעת העם, אבל על כל פנים, על פי המתואר במדבר י' ג', משה שולח את האנשים השונים, נותן להם גם כיוון, מחשבה, מה צריך, לא כיוון מחשבה, אלא תיאור פעולה, מה צריך לעשות בארץ, לתור אותה, לבדוק את טיב הארץ, לבדוק את טיב האנשים, והמרגלים, התורה לא מעריכה מאוד במסע המרגלים בארץ, פסוקים בודדים, התורה מקדישה לדבר הזה, וכאשר המרגלים חוזרים, הם אוספים את משה, אוספים את כל העם, ומתחילים, כאמור, בנאום קצר. פסוק, אנחנו במדבר פרק י' ג', פסוק כף וו. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל, אל מדבר פארן קדשה, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, ויראום את פרי הארץ. ויספרו לו, ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פריה. אפס, כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילדי הענק ראינו שם. המלך יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בער, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר, לא נעלה, וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. ואנשים אשר עלו עמו, אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. והוציאו דיבת הארץ, אשר תרו אותה לבני ישראל, אמור, הארץ אשר עברנו ועל הטור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, שם ראינו את הנפילים, בני ענק בין הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. גם פה, שוב ניתן לראות שיש כאן נאום בנוי היטב. הצגתי את הדברים גם בדף. דבר ראשון, הם פותחים עם תיאור חיובי של הארץ, וגם מציגים את הפירות. וירום את פרי הארץ. אפשר לומר שהם כנים פשוט. כן, הם אנשים כנים, אז קודם כל הם מציגים את הדברים הטובים. אבל אפשר גם לחשוב שהם הולכים בכיוון הפוך. והוא שלפעמים אתה רוצה לשכנע מישהו שאתה צודק, כאשר אתה מפתיע אותו ואומר לו שהכל שחור, אז הוא לא כך יאמין לך. אבל אם אתה אומר לו, תשמע, אני, את הדברים הטובים אני אומר. אני מראה לך, כן, בדיוק, קשור לאתוס, לדמות. בונים את האמון של האנשים. אז איך הם בונים את האמון הזה? על ידי הפתיחה בזה שהכל טוב, הארץ טובה, הנה גם פירות הארץ. אבל אז הם עוברים לחלק השלילי. ופה הם עושים את זה לאט לאט ובשלבים. כי בשלב הראשון הם לא אמרו הרבה. אפס, זה מצד אפס, זה אבל, רק. אז העם, העם חזק. הם אומרים בעצם שתי טענות. טענה אחת, שהערים בצורות, יש שם אנשים חזקים, ילדי הענק. ודבר שני, הארץ תפוסה. בכל מקום יש אנשים, בבקעה, על החוף, על הים, בשפלה, בדרום, בכל מקום יש אנשים. עכשיו, כלב מיד מבין לאן הרוח נושבת. אז כלב בקריאת ביניים מפריע את הנאום שלהם, מפריע את הנאום שלהם. אבל ברור באמת שהחטא שלהם מתחיל כבר פה. לא בדיבת הארץ, שעוד רגע נגיע בה, אלא כבר פה, והרמב"ן מאיר על הדברים, כי פרשנים רבים שאלו, מה הם חטאו? משה ביקש מהם לבדוק את האנשים ולבדוק את הארץ, וזה מה שהם עשו. אז אומר הרמב"ן, משה ביקש מהם לתאר את מה שהם ראו, לא להסיק מסקנות. כאשר אתה אומר אפס, כי אז העם, אתה בעצם אומר, בעדינות אתה אומר את זה. זה בלתי אפשרי. כך מתאר הרמב"ן, הבאתי את זה כאן בדף. לא, גם במקרה הזה אני רואה שלא סיימת את הדברים, אבל הדברים ידועים, מפורסמים בדברי הרמב"ן, אז יש פה קטע נוסף שהבאתי של הרמב"ן. אז זה החלק הראשון של דבריהם. הם פתחו, אם כן, באמירה חיובית, על מנת לתפוס את תשומת לב האנשים ולקנות אמון, ואז הם עוברים לדברים השליליים, כאשר בהתחלה הם אומרים רק הסקת מסקנה ראשונה, בעדינות, אפס כי אז העם. אומרים פה מסקנה, אבל הם לא אומרים עדיין את האמירה החותכת, לא נוכל. אחרי שכלב פתאום מתערב ומגיב, אז הם חוסים את כל הקלפים ואומרים, לא נוכל. אבל בזה הם לא מסיימים. כי בשלב האחרון פתאום הם מוסיפים משהו חדש לחלוטין. פסוק למד ג' ויוציאו דיבת הארץ אשתה הוטל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בא לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא. וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. פה יש משהו חדש. הרי עד עכשיו הם אמרו שהארץ טובה, והבעיה היא רק האנשים, הם חזקים, הם נמצאים בכל מקום. פה פתאום הם אומרים, ארץ אוכלת יושביה. אז יש פרשנים שרצו לומר שארץ אוכלת יושביה זה תיאור חיובי. אבל בפשטות, וכך בצורות שונות, נוקטים פרשנים רבים, יש הסברים רבים מה זה ארץ אוכלת יושביה, אבל בפשטות נראה שיש פה אמירה שלילית, וזה בדיוק כוונת התורה שהיא אומרת, ויוציאו דיבת הארץ. זאת אומרת, אחרי שהם בהתחלה אמרו שהארץ טובה, והשתמשו באמירה הזו על מנת לתפוס את תשומת הלב של האנשים, אחרי זה משנים את דעתם ופתאום אומרים שהארץ לא כל כך טובה.
זה לא פוגע באמינות.
אם זה שקר מוחלט, אז כן. אבל אם זה אמירה, טוב, יש דברים טובים בארץ, אבל יש גם דברים שליליים, אז לא. מה שהתכוונו בהתחלה זה רק הדברים הטובים. אבל עצם העובדה שהם לא חילקו את דבריהם לתיאור הארץ, ואז תיאור האנשים, הדבר הזה מלמד שיש פה רצון בכוונה להפריד בין הדברים, על מנת להשיג את מבוקשם. הרמב"ן יש לו תיאור מאוד ציורי, זה הבאתי כאן בדף. תיאור מאוד ציורי לחלק השני הזה של הנאום. אומר הרמב"ן, ותם ויוציאו דיבת הארץ אל בני ישראל, כי הלכו מלפני משה ואהרון, והיו אומרים באוהליהם, כי ארץ אוכלת יושביה. עכשיו הוא מסביר, כי מתחילה, כשהיו אומרים להם לפני משה שהארץ זבת חלב ודבש, זולתי שהעם חזק, וכלב היה אומר כי יכול נוכל לה, היו העם פוסחים, ומהם בוטחים בכוחם וגבורתם, ומהם בעזרת השם בגיבורים. כן, העם בהתחלה לא הכי השתכנע, אומר הרמב"ן. אז הוציאו להם דיבה בפני עצמם, דכתיב הארץ אשר עברנו בה, עד שאלונו כל העדה. עכשיו, לפי הרמב"ן, כיוון קצת אחר מה שאנחנו מציעים, הרמב"ן בעצם אומר שהם עבדו בשני שלבים. באמת בהתחלה הם תכננו לשכנע את האנשים, רק על ידי האמירה שהארץ קשה לכיבוש בגלל האנשים שבה. כשהם ראו שזה לא עובד, אז הם עברו לתוכנית ב' וגם דיברו על כך שהיא ארץ יכולה לתושביה. אבל אני חושב שעל פי הפשט אפשר גם לראות כאן נאום מתוכנן היטב. בהתחלה הארץ טובה, קונים אמון, מדברים על הדברים השליליים לאט לאט, אפס כי אז העם, בשלב השני לא נוכל לה, ואז גם, בוא נאמר, מסיימים ומקנחים עם האמירה שהארץ היא אוכלת תושביה, והדבר הזה באמת מצליח. אז זה עוד דוגמה לנאום שמצליח, לצערנו הרב. אולי מצד אולי הקונטקסט, ההקשר הראשוני, הנאומים הגדולים בתנ״ך, לא היינו רוצים לכלול את זה. כי אנחנו, כשאנחנו אומרים נאומים הגדולים, אנחנו מתכוונים נאומים אנחנו אוהבים אותם, כן? אבל מצד היכולת הרטורית, ומצד שני, ההצלחה של הנאום, אז למרות שאנחנו לא אוהבים את זה, זה נאום שכאמור בנוי היטב, ולצערנו הרב גם הצליח היטב, באותו זמן, העם השתכנע, וההשפעות היו קשות מאוד, נכון? נכון? לכן כללתי את זה בכותרת של השיעור. טוב, עד כאן בתורה. אנחנו נפליג הלאה לנאום נוסף, אחר, ארוך יותר, הנאום של אביגיל, בספר שמואל, פרק כ"ה. בואו גם כמקרה הזה נזכר רגע ברקע של הנאום. שמואל א', פרק כ"ה. דוד המלך, הימים הם ימי הבריחה של דוד מעם שאול במדברות, מדברות הארץ. וכפי שעולה מהסיפור הזה, דוד והגדוד שלו, שבתחילה מנה 400 ולאחר מכן מנה 600 איש, דוד והגדוד שלו לא רק בורחים, אלא תוך כדי גם צריכים פרנסה. וכפי שעולה מהסיפור שלפנינו, חלק מהפרנסה שלהם הייתה גם לשמור על רועים שונים, על אנשים שונים שהיו נזקקים לעזרה בשמירה מפני שוסי המדבר. לא ברור לחלוטין גם מהסיפור שלנו האם דוד חתם חוזה מראש עם נבל, אבל ברור שזה היה מקובל מאוד. שמישהו הגן עליך, אתה חייב לשלם לו. אז נבל הקרמלי עורך גוזז את צונו, תמיד בתנ״ך אנחנו מוצאים שגזיזת הצון היא אירוע חגיגי, גם סיפור אבשלום, רצח אמנון התחיל מסיפור כזה, ודוד שולח את נעריו אל נבל על מנת לבקש את מה שמגיע להם. רק לפני שנגיע לאביגיל, אז נראה את התגובה הראשונה של נבל, כדי להבין שוב את הרקע. פסוק, פרק כ"ה, פסוק ח', אומר לו דוד, שאל את נעריך, ויגיד, אומר הנער לנבל, שאל את נעריך, טוב, זה עדיין בציווי, סליחה, של דוד אל הנער, שאל את נעריך ויגידו לך, וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב בנו. תנה נא את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבינך לדוד. מה אומר לו דוד? מגיע לנו משהו, מה שאתה מוצא תיתן לנו, כן, מה שאתה יכול. לא, אפילו לא נוקב בסכום מפורש. פה אנחנו כבר מגלים את האופי של נבל מהתגובה שלו, בפסוק י'. ויה הנבל את עבדי דוד ויאמר, מי דוד ומי ונישי? היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוני. אז קודם כל הוא מדבר בצורה מאוד חזקה נגד דוד, מזכיר לו את העובדה שהוא עבד, מזכיר כנראה גם לאנשים של דוד, שגם הם עבדים. כי מי שזוכר בפרק כ"ב תואר שם שהרבה מאנשי דוד היו אנשים שברחו ממי שנשא בהם. על כל פנים הוא ממשיך ואומר, ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגוזזי ונתתי לאנשים שלא ידעתי אי מזה אמה. מה אומר כאן? אני אקח את הלחם שלי ואת המים שלי ואת כל מה שטבחתי. מה דוד ביקש? מה שתמצא תיתן לי, אבל שמישהו קמצן, גם שבקשים ממנו קצת, אז מבחינתו מוקצים ממני את הכל. טוב, אז זה האישיות של נבל. נער דוד חוזר, נערי דוד חוזרים אל דוד, דוד מגיב בצורה מאוד חריפה כלפי דברי נבל, בפסוק י' ג', ויאמר דוד לאנשיו, חיגרו איש את חרבו, ויחגרו איש את חרבו ויחגור גם דוד את חרבו. ויעלו אחרי דוד כ-400 איש ו-200 ישבו על הכלים. דוד לוקח גדוד אנשים עם חרב, וברור כבר מכאן שדוד מתכוון לעלות למלחמה על נבל. זה גם ברור מההמשך. תראו בפסוק כ"א, ודוד אמר, אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה במדבר, ולא נפקד מכל אשר לא מאומה, וישב לי רעה תחת טובה. כה יעשה אלוהים לאויבי דוד וכה יוסיף, אם אשאיר מכל אשר לא עד אור הבוקר, משתין בקיר. ברור שדוד מתכוון לעלות אליו למלחמה, זה גם ברור מתגובה דוד בסוף לאביגיל. לא, הנושא שלנו עכשיו הוא לא דוד ולא הסיפור של דוד עם נבל, אז אנחנו לא ניכנס לשאלה באיזה זכות דוד חשב שהוא יכול להרוג אותו. זו שאלה אחרת, אבל ברור שדוד חשב לעשות את זה, וגם ברור מהסיפור שזה לא היה הכי מוצדק. זאת אומרת, נבל הוא נבל, אבל זה לא הכי מוצדק, ולכן דוד בסוף מודה לאביגיל. על כל פנים, אביגיל שומעת מפי אחד מנערי נבל על כל הסיפור הזה, ומחליטה לנסות ולמנוע מדוד לעשות את אותו מעשה. לפני שהיא מדברת, היא קודם כל שלחת מנחה, מנחה גדולה, כפי שאנחנו רואים פה בפסוק י"ח, מתואר פה המנחה הגדולה שהיא שולחת לפני שהיא מדברת, מזכיר לנו גם את יעקב, לפני שהוא פוגש את עשיו, הוא קודם כל שולח מנחה. והכתוב ממשיך ומתאר את דוד שמתקדם לעבר נבל, ואביגיל שהולכת לעבר דוד, והם נפגשים כנראה באיזשהו גיא, כי התורה, הכתוב מתאר פה שכל אחד יורד מהר אחר. ואז מתחיל הנאום של אביגיל בפסוק כף דלת. אנחנו קוראים. ותיפול על רגליו ותאמר, בי אני אדוני אהבון, ותדבר נעמתך באוזניך ושמע את דברי עמתך. אל נעשים אדוני אל ליבו אל איש הבליעל הזה, אל נבל, כי כשמו כן הוא, נבל שמו ונבלה אמו. ואני עמתך לא ראיתי את נערי אדוני אשר שלחת. ואתה אדוני חי אדוני וחי נפשך, אשר מנעך אדוני מבו ודמין, והושע ידך לך. ואתה היו כנבל אויביך והמבקשים אל אדוני רעה. ואתה הברכה הזאת אשר הביא שפחתך לאדוני, וניתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדוני. שנה לפשע עמתך, כי עשו יעשה אדוני לאדוני בית נאמן, כי מלחמות אדוני אדוני נלחם, ורעה לא תימצא בך מימיך. ויקום אדם לרדופך ולבקש את נפשך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את אדוני אלוהיך, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלה. והיה כי יעשה אדוני לאדוני ככל אשר דיבר את הטובה עליך וצבחה לנגד הישראל, ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול לב לאדוני ולשפוך דם חינם ולהושיע אדוני לו. ויטיב אדוני לאדוני וזכרת את עמתך. דבר ראשון, אפשר לראות שהנאום שלה מחולק לשני חלקים. כל חלק פותח בסוג של התבטלות, כן? גם החלק הראשון, זה מופיע גם כאן בדף. בפסוק כ"ד, היא פותחת, נופלת על רגליה ואומרת, בי אדוני אהבון. וגם החלק השני, בפסוק כ"ח, שנה לפשע עמתך. גם הוא כאן מתחיל באיזשהו הודעה באשמה, עוד רגע ניגע בזה. מעבר לכך, אפשר לראות שהחלק הראשון יותר עוסק בהווה, והחלק השני יותר עוסק בעתיד, מה שצפוי לדוד. בתחילת דבריה היא גם כן בדומה, די דומה ליוסף, ליהודה, סליחה, עם יוסף, עם האדון, היא מבקשת רשות הדיבור. ותאמר בי אני אדוני אהבון, ותדבר נעמתך באוזניך ושמע את דברי עמתך. כן, קודם כל בקשת רשות. אני לא ראויה אולי, אבל אני מבקשת רשות הדיבור. והיא פותחת בזה שהיא מאשימה את עצמה. זה מאוד מעניין, כי בהמשך היא מיד תגיד, אני לא אשמה. כן? אבל היא מתחילה ואומרת, בי אדוני אהבון. אומרת, טוב, יש קנייה, אז היא מקווה מאוד שדוד יקשיב לדבריה. דבר שני, כמובן גם כן מתבטלת, אתה אדון ואני עמתך. לאחר מכן, היא עוברת ומתארת למעשה, היא לא מתארת את מה שאירע, אלא עוברת מיד לשלב הטיעונים, ופה חשוב להדגיש, לא כל הנאומים בנויים באותה צורה. כן? זה שפתחנו והצגנו איזשהו מבנה, מודל, אריסטו דיבר עליו, אפילו מצאנו די דומה לו אצל יוסף, כל נאום הוא נאום עצמאי ויש לו את הדרכים שלו, אז גם פה אין פה תיאור ארוך של המאורעות,
אלא מיד היא עוברת אל שלב הטיעונים, וניתן לזהות ארבעה טיעונים שהיא טוענת כנגדו, כדי להניע אותו מאותו מעשה. הנקודה הראשונה זה פסוק כ"ה. אל נא ישים אדוני אל ליבו אל איש הבליעל הזה, אל נבל, כי כשמו כן הוא, נבל שמו ונבלה אמו. כנראה יש פה מדרש של הכתוב, כי נבל זה כנראה כלי נגינה, כלי שיר, אבל הוא גם מופיע במקראות במשמעות בעייתית. יש דיון בין הפרשנים, מה בדיוק המשמעות? רמב"ן מדבר על זה שזה כפוי טובה, כן, עם נבל ולא חכם, אבל על כל פנים היא אומרת, דורשת את שמו. דבר ראשון, אל תשים לב אליו. בעצם היא אומרת לו, הוא לא ראוי לזה. אתה יוצא למלחמה נגד אדם שהוא אדם רציני. אבל מישהו נבל, אז לא ראוי להילחם. כן? קצת מוציאה את האוויר מהדמות הגדולה הזו שקוראים לה נבל. דבר שני שהיא עושה, זה קשור לאותו טיעון, מצד אחד הוא נבל, מצד שני, אני לא ראיתי. זאת אומרת, לא כולנו אשמים. הרי דוד, אולי, לא רצה רק להרוג את נבל. כדי להרוג את נבל, לא צריך לקחת איתו 400 איש. כן? 600 זה הגדוד, 200 הוא השאיר על הכלים. כנראה הוא התכוון לצאת למלחמה נגד כל מה שמתרחש שם בתחום המגורים של נבל. אז אומרת לו, אביגיל בהתחלה, הוא לא ראוי. ואני לא אשמה. כי לא ידעתי. אם הייתי יודעת, היא אומרת לו, הייתי עושה משהו בנידון. עכשיו היא עוברת הטיעון השני. ואתה, אדוני, חי אדוני וחי נפשך, אשר מנעך אדוני מבו ודמים והושע ידך לך. יש כאן דבר מדהים. היא כבר מדברת כאילו היא הצליחה להשיג את מבוקשה. היא לא אומרת לו, לא כדאי לך לרצוח. היא אומרת לו, מזל שבאתי, כי מנעתי אותך מלבוא בדמים. כן? זאת אומרת, זו אמירה הרבה יותר שלא מאפשרת אולי אחרי זה לעשות משהו. טוב, נכון, כן? זה לא רק לומר, אני ממליצה לך, כן? אלא קובעת עובדה. אני נשלחתי לעולם כדי למנוע אותך מלבוא בדמים. יש בזה מעט חוצפה, אבל אמצעי רטורי חזק כדי לשכנע את דוד. זה הנקודה השנייה. הנקודה השלישית זה סוף הפסוק שקראנו עכשיו. ואתה יהיו, פסוק אביו, כנבל, כנבל אויביך, ומבקשים אל אדוני רעה. מה בעצם היא אומרת פה? היא מאחלת שנבל ימות. כי לא יכולה להגיד את זה בצורה גלויה, כי בכל זאת היא אשתו. אבל היא בעצם אומרת לו, אל תדאג, הצדק יצא לאור. אתה רוצה להרוג אותו שלא בצדק. מגיע לו למות. אל תדאג, אני מאחלת לך שהצדק יצא לאור. גם זה אמצעי חזק כדי לשכנע. כי כדי לשכנע האדם, לא, לפעמים צריך להגיד לו שאתה בכלל לא צודק. לפעמים אפשר להגיד לו, אתה בעיקרון צודק, אבל לא זו הדרך. יש דרך אחרת. יש, אמרנו את זה גם אצל יהודה, יש פתרון נוסף. לא רק להגיד דברים, אלא גם לתת פתרונות אחרים. אז הנה, היא נותנת לו פתרון אחר. קצת מופשט, לא מעשי, במובן הזה שלא רואים איך זה יקרה, אבל היא אומרת לו, אני מאחלת לך שהקדוש ברוך הוא יעניש את כל אויביך ובתוכם את נבל. ושוב היא אומרת את זה כמובן בעדינות, כי בכל זאת אשתו לא יכולה להגיד שאני מתפללת שנבל ימות. הדבר השלישי, הרביעי, סליחה, ואתה הברכה הזאת אשר הביא שפחתך לאדוני וניתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדוני. מה היא בעצם אומרת לו? היא אומרת לו, קיבלת את השכר שלך. למה יצאת למלחמה הזאת? כי נבל לא שילם לך? הוא שילם לך. הרי שלחתי לך מנחה בהתחלה. אז בעצם, עוד פעם, זה מוציא את הרוח מן המפסים ואומר, אין לך סיבה לצאת לאותו הקרב. שוב אנחנו רואים איך היא משתמשת באמצעים רטוריים שונים, ארבעה טיעונים שונים כדי לשכנע את דוד שהמלחמה הזו לא כדאית. זה החלק הראשון, כאמור מתייחס בעיקר להווה. לאחר מכן, יש פה את החלק השני, שגם הוא פותח, כפי שאמרנו, בסוג של התבטלות, בפסוק ח', שענה לפשע עמתך, הרי היא אמרה מקודם שהיא לא אשמה. אז מה עוד פעם היא אומרת שהיא אשמה? למה היא עכשיו אומרת שוב שהיא אשמה? כן, מקודם היא אמרה שהיא לא אשמה, ופה היא שווה ומאשימה את עצמה שהיא אשמה, כי כשהיא פותחת חלק נוסף, היא שוב רוצה לרכך ולגרום לו להקשיב לה, אז היא שוב מאשימה, אולי יש בי איזושהי סוג של אשמה. אבל כאן היא יותר פונה לעתיד, וכאן היא למעשה אומרת לדוד את הדבר הבא, וזה מופיע גם בדף, אפשר לראות את המבנה של דבריה. היא אומרת אותו דבר פעמיים, ועם הפסקה קצרה. עתידך, קראתי לזה כותרת פה, עתידך כמלך לא ראוי שיהיה מוכתם באבון. כן, כך היא אומרת גם בפסוק כ"ח, ולאחר מכן גם בפסוק למד. בפסוק כ"ח היא אומרת, כי עשו יעשה אדוני לאדוני בית נאמן, כי מלחמות אדוני, אדוני נלחם, ורעה לא תימצא וחם ימיך. היא בעצם משקיפה אל העתיד, היא יודעת, זו שאלה גדולה בכל ספר שמואל, עד כמה אנשים ידעו על אותה משיכה שמשך שמואל את דוד, אבל היא מדברת במושגים של ידיעה, היא יודעת שיש לו עתיד גדול ושהוא ילחם את מלחמות השם ושהוא יהיה מלך. לא ראוי שאותו עתיד יהיה מוכתם באבונות, והיא חוזרת על זה שוב בפסוק למד ולמד א', והיה כי יעשה אדוני לאדוני ככל אשר דיבר את הטובה עליך וצבחה לנגיד על ישראל, ולא תהיה זאת לך לפוקה או למכשול לב לאדוני ולשפוך דם חינם ולהושיע אדוני לא. אז היא מסיימת בבקשה שהוא יזכור אותה. אז כאן היא אומרת טיעון באמת מסוג אחר, זה לא רק שקיבלת את מה שהיית צריך לקבל ואין לך סיבה לצאת למלחמה, אלא גם עתידך המזהיר, העובדה שאתה עתיד להיות מלך, לא ראוי שיהיה מוכתם בשפיכות דמים. הדברים האלו של אביגי בחלק השני גם מזכירים לנו את ההקשר שבו הפרק הזה נמצא. מי שזוכר, בפרק שלפני ובפרק שאחרי, זה שני הסיפורים שבהם דוד יכול היה להרוג את שאול והוא לא עושה את זה, ושלושת הסיפורים האלו בעצם מתמודדים עם אותה סוגיה של דוד המלך, שיש מי שרוצה, המקרה שלנו זה דוד עצמו, בשני המקרים האחרים זה האנשים שלו, יש מי שרוצה לשכנע את דוד, לבוא ולפגוע באנשים אחרים, שאולי באמת מגיע להם באיזשהו מקום למות, אבל דוד נמנע מזה, בשני המקרים האחרים דוד נמנע מזה בעצמו. פה אביגיל היא זו שמונעת אותו מאותו מעשה. אז גם כאן, לסיכום החלק הזה, אפשר לראות שוב, הנאום בנוי היטב, הוא לא רק התפרצות של דברים, דברים רק מתרגשים באינסטינקט, אלא אביגיל ישבה, חשבה איך היא תחדור לליבו של דוד, ואכן היא הצליחה. לכן הגדרתי את זה כנאום מצליח, נאום ששינה את ההיסטוריה בהווה, כי דוד מגיב ואומר בפסוק למד ב', ויאמר דוד לאביגיל, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר שלחך היום הזה לקראתי, וברוך טעמך וברוכה את, אשר קיליתני היום הזה מבו ודמים והושע ידי לי. דוד מודה לה על זה שהיא עזרה לו, וזה מעיד שהנאום שלה הצליח.
מה זה ספורת
המתך? טוב, זה סיפור ארוך, לא ניכנס אליו כרגע, אנחנו יודעים מה קרה בהמשך.
כאילו שזה לא קשור לנאום.
אוקיי, אז אני אומר, זה מתקשר בכלל לשאלה מה קורה בהמשך. נבל מת, דוד נושא אותה לאישה, אבל שאלה במקום, למה זה היה חשוב להזכיר את המידע הזה כאן ועכשיו? שאלה, אני לא אכנס לזה כרגע. טוב, אנחנו עוברים לנאום הבא, זמננו לא ארוך, לא נספיק לעבור על כולו. אנחנו עוברים לנאום רב שקה. זה עוד נאום, שהזכרנו את נאום המרגלים, אז אמרנו שבמידה מסוימת לא נוח לנו לומר על נאומים קשים, נאומים גדולים, כן? אבל זה נאום גדול במובן הזה שוב, שלצערנו הרב הוא בנוי היטב, והוא משתמש באמצעים רטוריים רבים וחזקים כדי לשכנע את מי ששומע, ובמידה מסוימת הוא מצליח להפחיד את השומעים, ולכן כללנו אותו כאן בשיעור. אז אנחנו, הסיפור הזה מופיע פעמיים, כידוע גם בספר מלכים וגם בספר ישעיהו, אנחנו נראה את הדברים בספר ישעיהו, פרק למד וב. בסדר, עוד פעם קצת רקע, רב שקה הוא שליחו של מלך אשור, התקופה היא תקופת חזקיהו, חזקיהו במשך שנים רבות מורד, מחליט בעצם למרוד במלך אשור, למרות שהנביאים, נביא חזקיהו בעיקר, התנגד לאותו המרד, חזקיהו עושה פעולות רבות כדי להתכונן לבואו של מלך אשור, כי כשאתה מורד במלך אשור, אז אשור מגיע, כן? הוא לא רק אומר, טוב, מרדת בי, אז אני אניח לך, אלא הוא מגיע וינסה להקות ולכבוש את יהודה, וחזקיהו מתכונן, הוא מבצר את הערים, הוא מבצר את ירושלים, בונה חומה חדשה, החומה שאנחנו רואים היום ברובע היהודי בירושלים זה חומת חזקיהו, בונה את הנקבה הידועה, נקבה בעיר דוד, נקבת חזקיהו, מפעלים גדולים ורבים שעושה חזקיהו, אבל זה לא כך הצליח, כי אשור הגיע, מלך אשור סנחריב הגיע, ואנחנו כולנו תמיד זוכרים שירושלים ניצלה בנס, אבל לא תמיד זוכרים שהמחיר היה כבד מנסו, כי כל שער יהודה למעשה נכבשה, כפי שגם מופיע כאן בתחילת פרק למדוו, התיאור של הכתוב, הוא, והיא ב-14 שנה למלך חזקיהו, עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות והתפסם. הוא באמת תפס את כל הערים. פרק א' בספר ישעיהו כנראה מתאר את אותו מסע. התיאור הקשה שם בתחילת הספר, שכל הארץ שרופה וחריבה, זה מסע סנחריב. ירושלים באמת ניצלה בנס כמובן, אבל כאמור המחיר היה קשה. על כל פנים, באמת את ירושלים סנחריב לא הצליח לכבוש. ובשלב מסוים, כחלק מהמאמץ לגרום לאנשי ירושלים להיכנע, אולי אפילו בניגוד לרצונו של חזקיהו, ליצור איזשהו אופוזיציה לחזקיהו, הוא שולח את רב שקה אל החומה, אל אנשי ירושלים, לדבר אליהם. הנאום מאוד ארוך, ואם אנחנו נקרא אותו עכשיו, אנחנו לא נסיים. אז קודם כל נאמר מלמעלה, אפשר לראות את זה גם בדף, שהנאום מחולק לשני חלקים. חלק ראשון, נתתי לו כאן כותרת ביטחון סרק, אבל הוא פותח באמירה, כה אמר המלך הגדול מלך אשור, וגם החלק השני, בפסוק י"ג, גם פותח עם אותו משפט, עוד סימן אחד מיני רבות, לכך שיש בו באמת חלק שני, ויאמר שמעו את דברי המלך הגדול מלך אשור. שני חלקים, מה שמפריד בין שני החלקים הללו, זה קריאת ביניים של אנשי חזקיהו, חזקיהו עצמו לא היה שם על החומה, אבל אנשיו היו שמה, והם מפסיקים אותו באמצע, ועוד רגע נראה שכמו נועם טוב, הוא השתמש בקריאת ביניים הזו, למנף את זה, כדי לחדד את טיעוניו. אז החלק הראשון, באופן רשמי, אפשר לראות את זה בפסוק ג', בפסוק ד', ויאמר אליהם רב שקה, אמרו נא אל חזקיהו. החלק הראשון, באופן רשמי, פונה לחזקיהו. זה לא נכון, כמובן, בגלל שהוא לא מנסה לשכנע את חזקיהו, הוא מדבר בעיקר אל העם, אבל הוא מדמה, כאילו הוא מדבר אל חזקיהו. אחרי שקריאת הביניים, בחלק השני כבר הוא אומר במפורשות, שהוא מדבר אל העם, כן? בפסוק, בפסוק י' סליחה, החלק השני, בפסוק י' ג', כן? מתחיל פה החלק השני, ויאמר רב שקה ויקרא בקול גדול יהודית, ויאמר שמעו את דברי המלך הגדול מלך אשור. פה כבר הוא לא מסתתר מאחורי הטענה שהוא מדבר אל חזקיהו, אלא הוא מדבר ישירות אל העם, וכאמור גם בהתחלה זה היה סוג של משחק. עכשיו בואו נראה שוב בקצרה באילו אמצעים רטוריים הוא משתמש על מנת לשכנע את העם. אז אמרנו שבחלק הראשון כתבתי כאן בדף, הכותרת היא ביטחון סרק. זוהי המילה המנחה, אז זהו חוזר כל הזמן. הביטחון שאתם בטחתם הוא לא ראוי ולא יעזור לכם. אפשר לראות כאן בדף, הוא פותח בשאלה עקרונית, בשאלה רטורית, במי בטחת? ולאחר מכן הוא נותן תשובה. תשובה אחת, בטחת במצרים? זה לא יעזור. בטחתם בהשם? גם זה לא יעזור. ומה שמעניין מאוד בדבריו של רב שקה, זה נראה שרב שקה לא רק נואם נאום עקרוני, אלא יש לו מידע מודיעיני. כך זה נראה. לגבי הביטחון במצרים, פה לא צריך כנראה מודיעין גדול, כי כל המרידות של העמים שמרדו באשור תמיד היו בסיוע המצרי. אבל באופן ספציפי אנחנו יודעים שגם חזקיהו, כאשר הוא מרד באשור, הוא באמת עשה שימוש במצרים. אנחנו יודעים את זה מספר ישעיהו, כאשר ישעיהו מבקר את חזקיהו על הדבר הזה. נפתח בקצרה בישעיהו פרק כן, בפרק למד ולמד א', כן, שני פרקים עוקבים, שניהם נפתחים עם אותה נבואה חריפה כנגד הישענות על מצרים. פרק למד בישעיהו, אוי בנים סוררים נאום אדוני לעשות עצה ולומני וכו' וכו', ההולכים לרדת מצרים ופי לא שאלו לעוז במעוז פרעו לחסות בצל, ולחסות בצל מצרים, וכך גם בפרק למד א'. זאת אומרת, הוא בונה את הנאום שלו לא כאמירות עקרוניות, כאמירות מופשטות, אלא כאמירה שיודעת על מה הוא מדבר. אני יודע שאתם מנסים להיעזר במצרים, זה לא יצליח לכם. או טענה, אתם בוטחים בהשם, גם זה לא יעזר לכם. מנין הוא יודע שהם בוטחים בהשם? אז הוא מכיר היטב את המהפכה הרוחנית שחזקיהו עשה. הרי לפני חזקיהו, עם ישראל עזב את השם. אבא של חזקיהו, אביו של חזקיהו, אחז, סגר ונעל את שערי המקדש. חזקיהו עשה מהפכה רוחנית בעם והחזיר עבודת השם למקומה. ורב שקה מודע היטב לדברים האלו. באופן ספציפי, אולי הוא אפילו שמע, עוד פעם, היו אנשים מרגלים, אולי אפילו שמע את מה שאמר חזקיהו לעם לפני שמלך אשור הגיע אליהם. אני אקרא בדברים, בדברי הימים ב', פרק למד ב', חזקיהו אוסף את העם ואומר, חזקו ואמצו, אל תראו ואל תחתו מפני מלך אשור ומפני כל ההמון אשר עמו. כי עמנו רב מעמו, עמו זרוע בשר, ועמנו השם אלוהינו לעוזרנו וללחם מלחמתנו. וישמחו העם על דברי חזקיהו. זאת אומרת, העם קיבל דברי חזקיהו. בא מלך אשור, שוב, אולי הוא שמע בדרך לא דרך מה חזקיהו אומר, ואומר, אתם בוטחים על מצרים, לא יעבוד. אתם בוטחים על השם, גם זה לא יעבוד. הוא ממשיך רב שקה ואומר לו דבר נוסף, כחלק מהמלחמה הרטורית. אומר לו רב שקה, לא רק שהביטחון לא יעזור, תדע לך, מי ששלח אותי לפה זה בכלל השם. אני לא נלחם נגד השם. אני נשלחתי על ידי השם. גם זה אולי שמע רב שקה מדברים שאמר ישעיהו. אולי. לא רוצה להתחייב על דברים, אבל הרב יואל בן נון הציע שהוא שמע את דבריו, כי ישעיהו, כידוע, אומר שאשור הוא שבט אפי. מתה בידי, כן. אשור הוא שליח של השם להכות את ישראל. אז אולי רב שקה אפילו שמע את הדבר הזה. אבל על כל פנים הוא מסלק את הביטחון, אומר הביטחון לא שווה כלום, ובחוץ מזה השם הוא זה ששלח אותי. אנחנו צריכים לסיים, אז אני רק אומר שבחלק השני הוא משתמש באמצעים רטוריים נוספים, אבל הוא גם הופך את דבריו. כן, השפות הן מאוד קרובות סך הכל, כן. זה מה שמפריד. נכון, זה מה שזה מפורש. הם אומרים לו, אל תדבר איתנו. אבל הדברים, זה השפות מאוד קרובות, ולא ניכנס כרגע לשאלה הזאת. רק נעיר שבחלק השני הוא גם כן פותח עוד פעם במלך הגדול, מלך אשור. אבל הפעם הוא משנה את טיעוניו. הפעם הוא כבר לא אומר שהשם הוא זה ששלח אותי, אלא הוא מפחיד אותם, את העם ששומעים, ואומר, השם לא יעזור לכם, כי השם לא יכול לעזור לכם. כמו שכל העמים, כל אלוהי העמים, לא הצליחו לעזור להם, כי הרי אני כבשתי ארצות רבות, גם האלוהים שלכם לא יוכל לעזור לכם במקרה הזה. אז אפשר היה לומר שיש פה עוד פעם, כפי שקודם שאלת, פגיעה באמון. אבל כשאתה בונה נאום ואתה רוצה להפחיד, אתה משתמש באמצעים שונים. אז בהתחלה הוא מנסה לשכנע אותם על ידי האמירה שהשם איתי בכלל, בניגוד למה שאומרים לכם, ולאחר מכן הוא משתמש באמירה קצת הפוכה, שאומרת, הסתכלו היסטורית, תראו מה עשינו, איך מלך אשור הצליח, כי כל האלוהי העמים הללו לא הצליחו כנגדו, וגם השם שלכם לא יעזור. גם במקרה הזה, אמרנו רק בקצרה על הדבר הזה, מדובר פה על מבנה בנוי, היטב, מחושב, גם מצד הלוגוס, מה שאמרנו, ההיגיון שלו, הרציונל שלו, וגם מצד הפתוס, גם מצד האמצעים הרטוריים הרגשיים שבהם הוא משתמש. אני רק לסיום אני אומר שוב, יש נאומים שהם נאומים ספונטניים, שאפשר לראות בהם אפילו קצת בלבול והתרגשות וקפיצה מנושא לנושא. אבל נאומים רבים בנויים היטב, חלקם כאמור הצליחו בהווה, חלקם בעיקר הנאומים הגדולים של הנביאים, רציתי גם לגעת בירמיהו ולא הספקנו, נאומים שלדורות הם נאומים גדולים, לא רק כמובן ולא, בעיקר לא במבנה שלהם, בעיקר בתוכן שלהם, אבל גם במבנה שלהם. לצערנו באותו הדור הם לא עשו את מעשיהם, אבל לדורות הערך שלהם כמובן הוא נצחי וגדול. תודה רבה.